סטארט-אף למד א', מתחילים בעזרת השם, שורה שלישית, מסופר במשנה, בו ביום, באותו יום שמינו את רבי אלעזר בן עזריה להיות הנשיא של הסנהדרין, דרש רבי יהושע בן הורקנוס על איוב, שעליו נאמר ספר איוב מהנביאים וכתובים, שלא עבד איוב את הקדוש ברוך הוא, אלא מאהבה. מה ההוכחה לזה? שנאמר, איוב אומר על עצמו, אין יקטלני, גם אם הקדוש ברוך הוא חושב לקחת את נשמתו של איוב, לא אייחל, עדיין הוא ימשיך לייחל ולצפות ולקוות לישועתו של הקדוש ברוך הוא. והמשנה מציינת שמכאן אין עדיין הוכחה מוחלטת, הדבר עדיין שקול, כי לא שאיוב אומר אין יקטלני לא אייחל, זה יכול להיות מלשון אליו, שאפילו אם הקדוש ברוך הוא חושב לקחת את נשמתו, הוא עדיין מייחל אל הקדוש ברוך הוא. זה גם יכול להיות לא מלשון הפוך מכן, שאם הקדוש ברוך הוא חושב ויש לו תוכנית כך להתנהג אליו, אז הוא כבר לא ייחל, לא יצפה אליו. אז מניין לנו שאיוב עבד את הקדוש ברוך הוא מאהבה? מתפלט הגמרא, תסתכל איך כתוב, איך כתובה המילה לא, כדי שתדע מה המשמעות שלה. ולך זה, תסתכל, היי לא, אותה מילה לא, איך היא כתובה? אם היא כתובה בלמד א', כך כתיב, המשמעות היא הפוך מכן, לא הוא, שהוא לא יצפה. ואם זה כתוב בלמד ו', ככה זה הכתיב, אם ככה, לא הוא, שהוא כן מצפה אליו. למה אתה אומר שהדבר שקול, ולכן אתה צריך להביא את הפסוק שנאמר על ידי איוב עד אגווה? גם אם הקדוש ברוך הוא ייקח את נשמתו, גם הוא ידע שזה התוכנית שהקדוש ברוך הוא מתכוון לעשות, עדיין לא אסיר תומתי ממני, עדיין לא אקח מעצמי את העבודה שאני עובד את הקדוש ברוך הוא בתמימות. וזה שהוא אומר על עצמו דבר כזה, זה מוכיח שהוא עובד את השם מאהבה, כי דרך אלה שעובדים את השם מאהבה, שהם עובדים אותו בתמימות, גם בכל מצב שהקדוש ברוך הוא נוהג בהם. מכל מקום, בשביל מה צריכים להביא את הפסוק הזה? וכי מהפסוק עצמו, אין יקטלני לא אייחל, אתה לא יכול לבד להוכיח. תסתכל איך כתוב, איך כתובה המילה לא. אם היא כתובה בלמד א', זה לשון הפוך מכן, שאם הקדוש ברוך הוא מתכוון לקחת את נשמתו, הוא יפסיק לייחל אליו. שואלת הגמרא וכולי אחד הכתיב בלמד א', זה הכוונה הפוך מכן? לא הוא, אלא מעתה, כשהנביא ישעיהו אומר, בכל צרתם של עם ישראל, לא צר, הקדוש ברוך הוא מצטער איתם ביחד. דכתיב, לא, כתוב בלמד א', וכי תעלה בדעתך שגם כאן, הכי נמי, דלא הוא. ודאי שהקדוש ברוך הוא נמצא עם עם ישראל. וכי תאם הכי נמי, ואם תרצה כך לחשוב, תסתכל את המשך הפסוק, והכתיב, ומלאך פניו הושיעם. הקדוש ברוך הוא חושב איך להושיע אותם. אז בוודאי שהוא איתם, אלא משמע הכי ומשמע הכי. אתה רואה שכשכתוב לא בלמד א', זה עדיין יכול להיות לא, בכל צרתם לא צר, שגם הוא צר ומצטער עם צרתם של עם ישראל. אז אם כן, גם כשאיוב אומר על עצמו, אין יקטלני, לא אייחל, אפילו אם יהיה כתוב למד א', עדיין זה יכול להיות למד ו' המשמעות. ומה באמת כתוב? אז כתוב למד א', אבל קוראים את זה למד ו'. ככה אנחנו, ככה באמת אנחנו כותבים את ספר איוב. הכתיב הוא למד א', והקרי הוא למד ו'. זאת אומרת שהמסורת שקיבלנו איך לכתוב ולקרוא את כל ספרי הקודש, תורה, נביאים וכתובים, קיבלנו שתי מסורות. מסורת אחת איך לכתוב ומסורת אחת איך לקרוא. יש מקרא ויש מסורת. מסורת הכוונה איך כותבים, ומקרא זה הכוונה איך קוראים. בפעמים אפשר לראות בתנך, הקרי הוא ככה, והכתיב הוא ככה. אז הכתיב הוא למד א', והקרי הוא למד ו'. ואם כן, שואלים המפרשים, נו, אז אתה יכול לומר שהתשובה היא, שזה תלוי לפי הדעה שסוברת, יש אם למקרא, שעיקר מתייחסים איך מנקדים ואיך קוראים את המילים, ולפי זה נאמר, לא היחל, הרי הקרי הוא למד ו', שהוא ייחל אל הקדוש ברוך הוא. ולפי הדעה שסוברת, יש אם למסורת, שהעיקר הוא איך שזה כתוב, וזה כתוב למד א', תאמר שהוא חלילה יפסיק לייחל. אלא מבארים על פי דברי הרמב״ם, בפירוש המשניות שלו כאן על המשנה, שמבאר שגם אם כתוב באלף, לפעמים הכוונה לכן. וגם כשכתוב בוו, לפעמים הכוונה ללא. ולכן גם כשאתה יודע איך כותבים, או איך קוראים, עדיין גם למד אלף וגם למד וו יכולים להתפרש בשתי האפשרויות. אז עדיין צריך באמת הוכחה מפסוק אחר, שאיוב באמת כיוון ועבד את השם מאהבה. תניה, רבי מאיר אומר, נאמר ירא אלוקים באיוב, ונאמר שהקדוש ברוך הוא מעיד על אברהם אבינו כירא אלוקים אתה. כך נאמר באברהם. מה ירא האלוקים? האמור באברהם, זה היה מאהבה, כמו שמיד נראה, אף מה שנאמר ירא אלוקים, האמור באיוב, מאהבה. ואברהם גופי מנהלן שהוא עבד מאהבה. נכתיב שאומר הקדוש ברוך הוא על אברהם, זרע אברהם מואבי. אז אם כן, מה שנאמר עליו ירא אלוקים, הכוונה גם שהוא עבד את השם מאהבה. מהי איקה? מה יש בין עושה מאהבה לעושה מאירה? לעניין תשלום השכר, איקה הדתניה. יש את מה שנאמר בברייתא. רבי שמעון בן אלעזר אומר, גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מאירה. שהעושה מאירה, זכותו תלויה ומגינה לאלף דור שלאחריו. וזה העושה מאהבה, זכותו תלויה לאלפיים דור. מנין אנחנו רואים את זה? דרך הכתיב, לאוהביי ולשומרי מצוותיי, כתוב, לאלפים, שהקדוש ברוך הוא נוצר חסד לאוהביי ולשומרי מצוותיי. ואתם, לגבי אלה שהם שומרי מצוותיו מהירה, כתיבו לשומרי מצוותיו לאלף דור. שהקדוש ברוך הוא תולה זכויות לאלף דורות. שואלת הגמרא, התם נמי, גם כשכתוב הפסוק אלף דור, כסיב לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור, אז אם כן אתה רואה שגם לאוהביו הקדוש ברוך הוא שומר זכות לאלף דור, עונה הגמרא, היי לדי סמיך לי ואה לדי סמיך לי. לאלפים סמוך למילה אוהביי, ולאלף דור סמוך בפסוק למילים ולשומרי מצוותיי. אז אם כן, אלה שהם אוהבים את הקדוש ברוך הוא, הזכות היא לאלפיים דורות, ואלה שיראים ממנו, הזכות היא לאלף דורות. כדאי לציין שהעולם הזה, בינתיים עדיין לא קיים אפילו 7,000 שנה. ואם נאמר שכל דור זה 7 שנים, זה אומר שעדיין יש לנו זכות, אפילו אם נאמר 1,000 דורות, יש לנו עדיין זכות של אדם הראשון. אז ודאי שכל אחד ואחד מעם ישראל יש לו זכויות גדולות של זכות אבות, כמו שאנחנו אומרים, וזוכר חסדי אבות, זכות של אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, שעל פי מה שידוע לנו, עדיין אין אפילו 1,000 דורות בינינו לבין אברהם אבינו. מספרת הגמרא, הנו תרי תלמידי, היו שני תלמידים, דהבו יתווה יקמי דרבה, שהיו יושבים לפני רבה, והם שניהם חלמו חלום, שהקריאו להם בחלום פסוק. אחד אמר לי, תלמיד אחד אמר לרבה, אקריון בחלמאי, הקריאו לי בחלום את הפסוק, מה רב טובך אשר צפנת לי יראיך, מלשון יראת שמיים. והתלמיד אחד אמר לי לרבה, הקריון בחלמאי, קראו לי בחלום את הפסוק, וישמחו כל חוסי בך לעולם ירננו, ויאלצו בך אוהבי, מלשון אהבה, אוהבי שמך. אז אמר להם רבה, אמר להו, תרוויחו רבנן צדיקי גמיר היתון, שניכם צדיקים גמורים, אלא מר זה שהקריאו לו בפסוק, ויאלצו בך אוהבי שמך, אתה עובד את הקדוש ברוך הוא מאהבה. ומר זה שהקריאו לו בפסוק, אשר צפנת ליראיך, הוא עובד את הקדוש ברוך הוא מיראה. אדרן הלך פרק חמישי, פרק השם שמיים, מחיל אל חיל, כמו שסיימנו פרק חמישי, נלך ונסיים גם פרק שישי. רגע, עוד לא התחלנו. כן, בעזרת השם, בשיעור הזה, אנחנו גם מתחילים וגם מסיימים, בעזרת השם, את הפרק השישי, פרק מי שכינה. הפרק שלפנינו עוסק בעדות של סוטה. למדנו במשנה בתחילת המסכת, שישנם שלושה סוגי עדויות. עדות ראשונה, זה על כינוי, שהבעל מטרה, מזהיר את אשתו, אל תתייחדי עם פלוני. העדות השנייה זה על הסתירה, אם בסופו של דבר היא כן נסתרה והתייחדה עם אותו פלוני. והעדות השלישית, עדות טומאה. אם יש עד שמעיד שהיא בוודאי חטאה, נטמאה. לפי דעת רבי אליעזר, על הכינוי צריכים שני עדים. אבל אם אחר כך היא נסתרה, גם עד אחד נאמן להעיד שהיא נסתרה. אם בא להזיר את אשתו, אל תתייחדי עם פלוני. והיא התייחדה עם אותו פלוני, היא נאסרת עליו, על בעלה. עד שאותה אישה תשתה מהמים המרים, והמים האלה בודקים אותה האם היא נטמאה או לא. אם היא לא נטמאה, היא תהיה מותרת לבעלה. אם היא נטמאה, אז המים האלה פשוט מענישים אותה במיטה משונה שהשם ישמרנו. רבי אליעזר כאן, הוא התנא שפותח את המשנה, הולך לשיטתו שכדי שהכינוי שהבעל מזהיר אותה יחשב כינוי, צריך לקנא לה לפי שניים. אבל אם אחרי שבעלה קינא לה לפני שניים התייחדה, אפילו שיש רק עד אחד שמעיד, הוא כבר נאמן. מוסיף רבי אליעזר ומחדש כאן במשנה, מי שקינא לאשתו בשני עדים, אל תסתרי, אל תתייחדי עם פלוני. והיא עברה על כינויו והיא נסתרה, שמספיק עד אחד שמעיד, מחדש כאן רבי אליעזר, אפילו אם הוא שמע על זה מאדם שאינו ראוי להעיד, שאינו כשר לעדות, כמו למשל עבד או שפחה, שהוא משול לעוף הפורח, הוא נאמן, והבעל יכול לתת לה לשתות מהמים המרים. ואם הוא לא רוצה לתת לה לשתות מהמים המרים, היא לא אשמה. אתה רוצה, תיתן לשתות מהמים המרים. אז לכן, אם הוא מוציא אותה בגט, כי הורי לא יכול לקיים אותה, הוא חייב לתת לה כתובה, כי היא יכולה לטעון שייתן לה לשתות מהמים המרים, היא רוצה להוכיח שהיא תאורה. דברי רבי אליעזר. רבי יהושע אומר, הוא הולך לשיטתו. דעתו היא שצריך שני עדים. גם כשהבעל מקנה, מטרה, מזהיר, וגם כשהבא, גם כשמתברר שהיא התייחדה, נסתרה. צריכים גם שני עדים על הכינוי וגם שני עדים על הסתירה. לכן רבי יהושע אומר, אם בעל קינא לה על פי שניים, אל תתייחדי עם פלוני. ומגיע עד אחד ומעיד שהיא כן התייחדה עם אותו פלוני, היא לא נאסרת על בעלה. אלא אם כן, יש שני עדים. אבל אם אין שני עדים, אפילו אם יש עד אחד, הבעל יכול להשאיר אותה. אבל יש מקרה שבו, אפילו אם אין שני עדים שהיא נסתרה, הבעל לא יכול לקיים אותה. באיזה מקרה זה מדובר? עד שיסו ויתנו בה מוזרות בלבנה. עד שידברו על הפריצות שלה, אלה שהן מוזרות בלבנה, שוזרות חוטי פשטן לאור הלבנה בלילה. שאם הגיעו לכזה מצב, המים המרים לא בודקים אותה. גם אם היא זינתה, המים האלה לא ימצאו את זה. כמו שלמדנו, לאל בדף וב, שבמקרה כזה המים לא יבדקו אותה. לכן, אז היא נאסרת על בעלה. אפילו שאין שני עדים שהיא התייחדה. עד עכשיו דיברנו על עדי כינוי שמעידים שהבעל הזהיר אותה על התייחדים פלוני, ועל עדי סתירה שמעידים או מעיד שהיא כן התייחדה. כעת עוברים לדבר על העדות השלישית, שמגיע עד ומעיד שהיא נטמאה. אם אמר עד אחד אני ראיתיה שנטמאת באותה סתירה, שעליה יש עדות שהבעל קינא לה. זאת אומרת, לפי רבי יהושע, יש שני עדים שמעידים שהיא נסתרה. או לפי רבי אליעזר, יש עדות אחת, עד אחד, או עדות שהיא מוגדרת כעוף הפורח. יש עדות שהיא נסתרה, אבל אין עדות שהיא נטמאה. ומגיע עד אחד ואומר, כן, היא נטמאה. במקרה הזה, לא הייתה שותה. כי ברגע שמגיע עד אחד ומעיד שהיא נטמאה, אומרים לו, אדוני, אתה לא נאמן. אבל כאן, כשכבר יש עדות שהבעל הזהיר אותה, ויש עדות שהיא נסתרה, רק מה? צריכים לבדוק אותה במים המרים אם היא נטמאה. כאן כבר יש רגליים לדבר, יש בסיס מוצק לדבר לומר שאפשר להאמין לאותו עד שמעיד שהיא נטמאה. ולכן הוא נאמן, לא צריך לבדוק אותה במים המרים, והוא נאמן גם להפסיד אותה את כתובתה. כמו שדורשים את זה מהפסוקים כאן במשנה. ולא רק זה שעד כשר נאמן, ולא עוד, אלא אפילו אלה שאינם קשרים לעדות. עבד, אפילו שפחה שמעידים שהיא נטמאה, הרי אלו נאמנים. במקרה כזה, כמו שאמרנו, שיש עדי כינוי ועדי סתירה. מכיוון שהם נאמנים, שהיא נטמאה, היא לא תשתה מהמים המרים. והם נאמנים אף לפוסלה מכתובתה. עכשיו, יש כאלה נשים שהן שונאות את האישה. כל אחת מהן יש לה סיבה אחרת למה היא שונאה אותה. לכן אלה, יש להם רק נאמנות חלקית במקרה הזה. חמותה. יש איזושהי שנאה, על פי דרך הטבע, בין קלה לבין חמותה. אלא אם כן, כמובן, אפשר לאדם לעבוד על עצמו ולהגיע לידי מצוות ואהבת לרעך כמוך. אבל מטבע הדברים יש נטייה לדבר הזה. או בת חמותה, או צרתה. שתיהן נשואות לאותו אדם, יש שנאה ביניהם. או יבימתה. הכוונה, גיסתה. אבל לא כל גיסה, אלא אשת אח של בעלה, כי היא שונאת כבר את האישה הזאת, כמו שהיא כבר נשואה ביחד איתה לאותו אח. למה? כי הרי אם בעלה של האישה הזאת ימות בלי בנים, היא תיפול לאיבום. הרי ההלכה היא שאם אדם מת בלי בנים, אשתו נופלת לאיבום לפני אחיו, ואחיו מתחתן איתה. אז אם ככה, אותה אישה של האח כבר כל הזמן חושבת, רגע, אולי הגיס הזה ימות ואשתו תבוא, תתחתן עם בעלי ואז היא תהיה צרתי, כבר עכשיו היא שונאת אותה. בפלאים עד כמה זה יכול להגיע לסינה. אז גם היא לא נאמנת בדרך כלל, אבל כאן במקרה שלנו יש לה נאמנות חלקית. וכן, בת של בעלה שנולדה מאישה אחרת, לא ממנה. גם אלה שונאות אותה בדרך כלל, בדרך כלל בכל העדות הן אינן נאמנות להעיד לרעתה, אבל במקרה הזה שיש כבר עדים שהבעל הזהיר אותה לא להתייחד עם איזה אדם, ויש עדים שהיא כן התייחדה עם אותו אדם, כאן כשהן באות רק להעיד שהיא נטמאה הן נאמנות, הרי אלו נאמנות. והן לא נאמנות לפוסלה מכתובתה, זה לא. היא לא תפסיד את כתובתה על פי העדות הזאת. אלא כל הנאמנות שלהם היא רק לעניין זה שבעקבות העדות שלהם היא לא תשתה מהמים המרים. מניין לומדים שעד אחד, ואפילו אם העד הזה בדרך כלל פסול לעדות, כמו עבד או שפחה, אותו עד יהיה נאמן לומר על אישה שכבר יש עדות שבעלה הזהיר אותה לא להתייחד עם פלוני, ויש עדות שהיא כן התייחדה עם אותו פלוני, אז העדות הזאת תהיה נאמנה לומר שהיא נטמאה. בלי זה שיש גזרת הכתוב, היינו אומרים צריכים שני עדים. לא עד אחד, בטח לא עדות כזאת שלא, בדרך כלל לא נאמנים לשום דבר אחר. למה היינו אומרים שצריך שני עדים? שהיה בדין, קל וחומר. ומה עם עדות ראשונה? זה לא באמת העדות ממש הראשונה. העדות הראשונה זה העדות על הכינוי, שהבעל מקנה לה, אל תתייחדי עם פלוני. כאן העדות הראשונה, הכוונה ראשונה, ביחס לעדות שהיא נטמאה. הראשונה כאן הכוונה לעדות שמעידים שהיא התייחדה, אחרי שהזהירו אותה לא להתייחד עם אותו פלוני. שהעדות הזאת אין אוסרתה על בעלה איסור עולם. זאת אומרת, אם היה כאן העדות שהבעל הזהיר אותה, אל תתייחדי עם פלוני, ואחר כך מגיעים בעדות שהיא כן התייחדה עם אותו פלוני. אז מה עושים אז? מה, היא נאסרת לעולם על בעלה? לא. היא שותה מהמים המרים, ואם הם בודקים אותה והיא נמצאת טהורה, היא מותרת על בעלה. אז מכיוון שהיא עדות לא כל כך חמורה, אז היינו אומרים, טוב, אז מספיק פה עדות קלה יותר. בכל זאת אנחנו אומרים שצריכים שני עדים. אינה מתקיימת לפי רבי יהושע בפחות משניים. אז העדות האחרונה, עדי טומאה, שאם העדות הזאת היא נאמנת, היא לא תשתה מהמים המרים, אלא פשוט נאסרת על בעלה איסור עולם. זה הרבה יותר חמור. אינו דין שלא תתקיים בפחות משניים? זה היינו אומרים אם אין פסוק מפורש. אבל מכיוון שיש פסוק מפורש, תמוד לומר, ועד אין בה, שאף על פי שעד אין בה, בכל זאת היא נאסרת, והגמרא מביאה ברייתא שמפרטת יותר. עד, הכוונה שני עדים. כי כשהתורה רוצה לומר עד אחד, היא כותבת מפורש, לא יקום עד אחד באיש. וכשכתוב רק עד, בלי המילה אחד, הכוונה לשניים. שאין כאן שני עדים, אלא עד אחד, והיא לא נתפסה. זה לא היה באונס, אלא ברצון. לכן היא אסורה. אתה רואה מכאן שאפילו עד אחד נאמן. אפילו אם אין כאן שני עדים, אלא עד אחד, בכל זאת הוא נאמן, עדות טומאה נאמנת לאסור אותה. אתה אומר חידוש, עדות של עד אחד יספיק אפילו בעדות כל כך חמורה, שברגע שאתה מאמין לעדות הזאת היא נאסרת על בעלה איסור עולם, לא יועיל להשקוט אותה במים המרים לבדוק אותה אם היא כשרה, בכל עוד עד אחד נאמן. קל וחומר לעדות הראשונה, עדות סתירה מעטה, שיהיה מספיק עד אחד. ומה עם עדות האחרונה? עדות טומאה שהיא חמורה, שהיא אוסרתה איסור עולם, הרי היא מתקיימת בעד אחד. אז עדות סתירה הראשונה, שאין אוסרתה איסור עולם, אלא רק עד שתשתה מהמים המרים והיא יותר קלה, אין עוד דין שתתקיים בעד אחד. אז למה אומר רבי יהושע שצריך שני עדים? אז הוא דורש את זה מזה שכתוב ועד אין בה, הוא ממעט דווקא בה, עד אחד יהיה נאמן, בעדות טומאה, אבל לא בעדות של כינוי, ולא בעדות סתירה, ששם צריך שני עדים. ומה נלמד ממה שכתוב, שהגמרא מביאה כעת תלמוד לומר, כי מצא בערווה דבר? הגמרא מבארת שזה בא ללמד על הלכה נוספת. מתי אני אומר שעד אחד נאמן לומר שהיא נטמאה? כשכבר היה כינוי והייתה סתירה, אז יש בסיס מוצק לומר שהעד הזה באמת נאמן, אבל אם סתם יגיע עד אחד ויעיד על אישה שהיא נטמאה, הוא לא יהיה נאמן. מניין לומדים את זה? זה הגמרא כעת דורשת. הפסוק אומר, לעניין עדות על דברים שבערווה, כתוב את המילה דבר, כי מצא בערווה דבר. ולהלן בעדות על דיני ממונות, הוא גם אומר לשון דבר, על פי שניים עדים יקום דבר. דורשים גזרה שווה. מה בדיני ממון? עדות ממון להלן, על פי שניים, כמו שהפסוק אומר מפורש, על פי שניים עדים יקום דבר. אף כאן, גם בדיניים שבדבר שבערווה, אין עד אחד נאמן, אלא רק על פי שניים. מכל מקום, אם כן היה כינוי, וכן הייתה סתירה, ומגיע עד אחד ומעיד שהיא נטמאה, הוא יהיה נאמן. אבל אם יבוא עד אחר ויכחיש אותו, אז כל העדות מבוטלת ומוכחשת. לכן, אם עד אחד בא ומעיד, ראיתי שהאישה נטמאת, כמובן אחרי שהיה כינוי וסתירה. ועד אחר מכחיש אותו ואומר, לא נטמאת. או, אם אישה מעידה עליה ואומרת נטמאת, ואישה אחרת מכחישה אותה ואומרת לא נטמאת. אז יש כאן שתי עדויות שקולות, ואחת מכחישה את השנייה. וכאילו אין כאן עדות בכלל, אלא אנחנו משאירים על כל הדברים האחרים שהיו, היה כינוי, הייתה סתירה, העדות שהייתה אחר כך של טומאה מבוטלת, אז כינוי וסתירה גורם שהיא הייתה שוטה. וכן, אם עד אחד אומר נטמאת, ושניים מכחישים אותו ואומרים, לא נטמאת. כשבאת ומצאת שהם נסתרו, גם אנחנו היינו איתך, ובפנינו היא לא נטמאת. אנחנו היינו באותו זמן שאתה היית, ואנחנו מעידים שהיא לא נתמת. אז הם מכחישים אותו כמובן. ולכן הייתה שותה. כי נשאר הספק, אחרי כינוי וסתירה, אם היא מותרת על בעלה. אבל אם יש כאן שניים שאומרים נתמת, כאן אפילו אם עד אחד אומר לא נתמת, הוא לא נאמן מול שניים. לא הייתה שותה, אלא הייתה נאסרת על בעלה. הגמרא מיד מפרטת שכשרבי יהושע אומר, דרשה מניין אנחנו יודעים שעל סתירה צריך שני עדים, נראה מהמשנה שלומדים את זה מהגזרה שווה דבר דבר, אבל הגמרא מיד מתפלט על זה. הרי את הדרשה שרבי יהושע דורש ממנה שבשביל סתירה צריכים שני עדים, בדף ג' הוא דורש את זה מהמיעוט ועד אין בה, כמו שמיד נראה. אז אם כן נשאלת השאלה, היי, תלמוד לומר כי מצא בה ערווה דבר, שלומדים גזירה שווה דבר דבר, ומזה אנחנו יודעים שבעדות סתירה צריכים לפי רבי יהושע שניים? הרי היה צריך לומר מה שרבי יהושע אומר בדף ג' ושם הוא דורש, מניין הוא לוקח מקור לדבריו שצריכים שני עדי סתירה, תלמוד לומר ועד אין בה, ממעטים. דווקא בעדות תומעה, באמת עד אחד נאמן, כמו שנדרוש בהמשך, וכבר פירטנו את זה בעל פה במשנה, שמבעד אין בה דורשים, שאחרי שהיה כינוי וסתירה, אם בא עד אחד להעיד שהיא נטמעה הוא נאמן, דווקא לזה עד אחד נאמן, בא, אבל לא בדברים אחרים, לא בכינוי, וכן בא ולא בסתירה, אלא לעניין כינוי וסתירה, דורש רבי יהושע שצריכים שני עדים. וזה מי בא אלי? זה מה שהמשנה הייתה צריכה לומר. אומרת הגמרא, אין הכי נמי. אתה מבין את זה? שזה מה שהמשנה הייתה צריכה לומר? אז אם כן, המשנה לא הייתה צריכה לכתוב את זה. יש הרבה דברים שהמשנה לא כותבת מפורש. זה דברים שבדרך כלל אפשר להבין בלי שזה יהיה כתוב. כמו מין חסורי מחסרה, שהמשנה מחסירה מילים, ואנחנו מעצמנו צריכים לדרוש את המילים האלה. יש לזה כמה הסברים, אחד מההסברים המאוד מתקבלים, זה כי הרי המשניות הם בכלל תורה שבעל פה. והיה איזשהו היתר מיוחד, מסכת גיטין, עת לעשות לשם, הפרו תורתך, שהתירו לכתוב את זה בכתב. אבל מה שלא חייבים לכתוב בכתב לא כתבו. ומה שאפשר להבין בלי שיהיה כתוב, פשוט השמיטו את זה. ובאמת גם כאן, משנה לא פרטה ממש את הכל. אחי נמי כמה, באמת זה מה שהמשנה באה לומר. שמניין יודעים ש... בעידי כינוי ועידי סתירה צריכים שניים, זה תלמוד לומר בא, שדווקא בעידי תומעה, מספיק עד אחד, בא ולא בכינוי, בא ולא בסתירה, אבל בכינוי או סתירה צריך שני עדים. ומה לומדים מהגזרה שווה דבר דבר? על עדות תומעה באלמה, אישה שלא היה לה שום עבר של כינוי או של סתירה, סתם פתאום באים להעיד עליה שהיא חלילה נטמעה, תומה באלמה בלא כינוי ובלא סתירה, מניין דלא מאמן עד אחד, זה מנהלן, זה לומדים מהגזרה שווה. נאמר כאן לעניין ערווה, כי מצא בה ערוות, כתוב לשון דבר, ונאמר להלן לעניין ממונות, על פי שניים עדים יקום דבר, מה להלן בממונות, עד אחד לא יהיה נאמן, אלא דווקא שני עדים, אף כאן לא יהיה נאמן עד אחד, אלא יצטרכו שני עדים. אבל, אחרי שכבר היה כינוי והייתה סתירה, אז עד אחד כן יהיה נאמן. אבל אם יש מישהו שמכחיש אותו, עד אחד אומר נתמת ועד אחד אומר לא נתמת, אז הייתה שותה. זאת אומרת, כי העד הזה היה מוכחש. אז חוזרים למצב כאילו אין פה שום עדות של תומה, אלא רק יש עדי כינוי ועדי סתירה, והיא שותה מהמים המרים. זה נראה כאילו תמה דקה מכחיש לי. זאת אומרת, יש עד אחד שמעיד שהיא נתמת. ועד אחד מכחיש, לכן היא לא שותה. אבל אם עד אחד אומר שהיא נתמת, ואין אחר שמכחיש, הלוקה מכחיש לעד אחד מאמן, כמו שבאמת ככה הלכה. כי כבר היה כינוי והייתה סתירה, עד אחד יהיה נאמן לומר שהיא נתמת. מנהן מי למנהן לומדים את זה? כאן אני כבר מפרטת את זה מדברי הברייתא, מה שראינו ברמז בדברי המשנה. לתנו רבנן. הפסוק אומר, אתה יודע מתי היא נאסרת? כשוועד אין בה, והיא... לא נתפסה, זה המשך של הפסוק. זאת אומרת, זה לא היה באונס, אלא היא נטמעה מרצון, אז היא נאסרת. ואפילו שעד אין בה, אז איך היא נאסרת? כי עד הכוונה שניים, על זה הכתוב מדבר. אתה אומר בשניים, פסוק פה לא אומר שניים, פסוק אומר עד אחד אין בה. או אינו, אלא באמת כמו המשמעות שנראה בפשטות של הפסוק, שהכוונה לעד אחד באמת, שאפילו אם אין עד אחד כבר היא נאסרת. מביאה הגמרא, לא. עד, לא הכוונה עד אחד. כי כשרוצים לומר עד אחד, אומרים מפורש עד אחד. תלמוד לומר לא יקום עד אחד באיש וגומר. ממשמע שנאמר לא יקום עד, וכי זה לא מספיק, איני יודע שהוא אחד, מה תלמוד לומר אחד? זה, הפסוק הזה בנה אב, התורה באה ללמד אותך דבר לכל התורה. כשאני רוצה לומר עד אחד, אני כותב עד מפורש עד אחד. מכאן תלמד שכשכתוב עד זה הכוונה שניים. עדות. עדות זה רק שניים. זה בנאב, כל מקום שנאמר עד בלי אחד, הרי כאן שניים. עד שיפרוט לך כתוב, כשהוא רוצה לומר עד אחד, הוא בפורש יכתוב לך אחד. ואם כן, כאן כשכתוב ועד אין בה, הכוונה אין שני עדים. אמר רחמנא תרילת בה. אלא כמה יש? מספיק עד אחד. והיא לא נתפסה, זה לא היה באונס, אלא היה העבריינית הזאת עשתה את זה מרצון, שהשם ישמרנו, אז היא אסורה. רגע, אבל מי מעיד? עד אחד. הוא כבר נאמן. עד של תומה נאמן, אבל כמובן, זה מדובר פה במקרה שכבר היה כינוי והייתה סתירה. נמצא שאם יש עדות שהבעל העזיר את האישה, עדי כינוי. יש עדות שהיא נסתרה, התייחדה, עדי סתירה. היא אמורה לשתות מהמים המרים. בא עד אחד ואומר שהיא נטמעה, הוא נאמן. במשנה נאמר שאם בא עד אחר ומכחיש אותו ואומר שהיא לא נטמעה, אז שניהם נופלים, מוכחשים, אחד מכחיש את השני, וכאילו אין כאן עד שמעיד שהיא נטמעה, אנחנו נשארים רק עם עדי כינוי ועדי סתירה, והיא שותה מהמים המרים. שואלת הגמרא, איך ייתכן דבר כזה? אתה משווה את העד שאומר שהיא נטמעת לעד השני שאומר שהיא לא נטמעת? הרי העד הראשון, כעת הבאנו דרשה שהוא נאמן, וכיוון דמידאורייתא את העד אחד מהימן, איך העד השני יידך, איך היא מעצים מכחיש לי? והרי אמר אולה, כל מקום שמין התורה לעד אחד, הרי כאן הוא מקבל תוקף כמו שני עדים. ואיך יכול העד האחד מולו להכחיש אותו? הרי העד האחד שמולו אין לו תוקף של שני עדים, ואין דבריו של אחד במקום שניים. אלא באמת לפי שיטת אולה, אמר אולה, העד הראשון נאמן, והעד השני לא יכול להכחיש אותו, ומכיוון שהעד שאומר שנתמת נאמן, אז היא כבר בחזקת שהיא אסורה על בעלה, אז היא לא הייתה שותה מהמים המרים, ובאמת צריך לשנות כך במשנה. וכן אמר רבי יצחק, גם כן, לא הייתה שותה. ולעומת זאת רבי חייא חולק ואומר שההלכה היא, כמו שנאמר מפורש במשנה, הייתה שותה. שעד אחד מכחיש את השני, ושניהם נופלים וחוזרים חזרה למצב שהיה קודם. יש עדי כינוי, עדי סתירה, שותה מהמים וחוזרת לבעלה, אם היא נמצאת קשרה. שואלת הגמרא, ומה יעשה רבי חייא עם דבריו של אולה? לרבי חייא קשיא דאולה, מה אתה משווה בין העדות הראשונה שהתורה האמינה עד אחד ויש לו תוקף של שניים, לבין העד השני שיש לו תוקף של עד אחד, איך הוא יכול להכחיש את השניים? תרץ את הגמרא לא קשיא. כאן במשנה שלנו לא מדובר שיש עד אחד שיש לו תוקף של שניים. כי מיד אחרי שהוא העיד את העדות שלו, תוך כדי דיבור, בא השני והכחיש אותו. זה היה בבת אחת. ואם כן, זה לא נקרא עדות שהתורה מאמינה לעד אחד. התורה מאמינה לעד אחד כשהעדות שלו התקיימה. אבל כאן שתוך כדי דיבור מהעדות שלו בא אחר והכחיש אותו, אז לא מאמינים לו כמו שניים. וכאן שמאמינים לעד אחד כמו שניים, דובר בזה אחר זה שאחד סיים את העדות, העדות שלו התקבלה, ואז באחר והוא רוצה להכחיש, הוא באמת לא יהיה נאמן. מקשה הגמרא על רבי חייא, במשנה שלנו תנן, מקרה נוסף של עדויות סותרות שמכחישות אחת את השנייה. עד אחד אומר נטמת. אז הוא אמור להיות נאמן כמו שניים, אבל יש כאן ממש שניים שאומרים לא נטמת. אז הם מכחישים אחד את השני, והיא הייתה שותה, חוזרת למצב כאילו אין כאן שום עדויות, היו עדי כינוי וסתירה, אז היא שותה, לא מתחשבים לעדויות אם היא נטמעה או לא נטמעה. תדייק מזה האחד ואחד, במקרה של אחד קודם במשנה, לא ייתכן שגם שם הייתה שותה. אלא צריך לגרוס, לא הייתה שותה. כי אם גם שם הייתה שותה, אז זה חידוש הרבה יותר גדול, שאפילו שיש רק עד אחד שמכחיש את העד טומאה, הוא כבר יהיה נאמן, כל שכן ששניים יהיו נאמנים, אלא הסיבה שהמשנה הביאה גם את המקרה של שניים מול אחד, כדי ללמד אותנו שדווקא בשניים שבאים להעיד מול אחד, הם מכחישים אותו. אבל כשעד בא מול אחד, הוא לא מכחיש, ולכאורה מזה יהיה טיובתא דרבי חייא שאמר שגם בעד אחד שמכחיש את העד הראשון הוא יהיה נאמן. אמר לך רבי חייא, ולפי שיטתך, לתעמיך, שאתה רוצה לומר שהמקרה השני בא כדי לדייק מה הדין במקרה הראשון. אם הסיפא, אם ככה תביא לי את המקרה השלישי. אם יש שניים שאומרים נתמת, לא עד אחד שנאמן כשניים, שניים בפועל שאומרים נתמת, ועד אחד אומר לו נתמת, לא הייתה שותה. מה, מכאן גם תדייק, אחד וחד, אם יש כאן אחד מול אחד, כן הייתה שותה. הרי מהמשנה, מהמקרה השני דייקת הפוך, אתה כעת רוצה לדייק, אחד מול אחד, לא מתייחסים לשני, אלא הראשון נאמן, והיא לא צריכה לשתות. אז אם אתה מדייק מהמקרה השני, יש לך דיוק אחד. אם אתה מדייק מהמקרה השלישי, יש לך דיוק הפוך. אז אלא ודאי שהמקרים האלה לא נאמרו כדי שנדייק מהם. אלא ודאי שני המקרים האחרונים במשנה מדברים בעניין בפני עצמו. ואין מדברי המשנה האלו קושייה על רבי חייא, כי הדברים כאן נאמרו לעניין אחר לגמרי. לאיזה עניין? כולה בפסולי עדות. כל דברי המשנה כאן נאמרו לעניין כאלה שהם פסולים לעדות. וכמו דבריו של רבי נחמיה, דתניא ברייתא רבי נחמיה אומר, וכאן אנחנו נראה שני לשונות בדבריו של רבי נחמיה. לפי הלשון הראשון, כל מקום שהאמינה תורה עד אחד, כמו כאן, כשיש עדות שבעלה קינלה, ויש עדות שהיא נסתרה, אומרת התורה שעכשיו עד אחד נאמן לומר שהיא נטמאה והיא לא שותה, אז כאן שהתורה האמינה עד אחד, זה שונה מכל דיני עדויות שבתורה, והלך אחר רוב דעות. איפה שיש יותר דעות, אפילו שיש כאן עד אחד, עדות גמורה, שתורה האמינה לעד אחד, אז יש פה עדות גמורה, בכל זאת, אם מגיעות אחר כך שתי נשים אפילו, ואומרות שהיא לא נטמאה, הולכים אחרי הרוב. והעדות הראשונה מתבטלת. עשו שתי נשים באיש אחד, כמו שני אנשים באיש אחד, כמו שאם היו מגיעים שניים, ומעידים מול אחד. אחד אומר שהיא נטמאה, ושניים אומרים שהיא לא נטמאה. אף על פי שהאחד נאמן כמו שניים, אבל השניים ודאי נאמנים כמו שניים. אז הם היו מכחישים אותו, אז גם שזה שתי נשים, הן נאמנות להכחיש את העד האחד. וזה הפירוש כאן בשתי ההלכות האחרונות במשנה. הלכה ראשונה, עד אחד אומר נתמת, אפילו אם זה עד גמור. איש שהוא קשר לעדות, והאמינו לו כמו שניים, אף על פי כן, אם שניים, אפילו שתי נשים, אומרים לא נתמת, אז הנשים האלה שיש להם רוב דעות, מכחישות את העד הראשון, ו... הייתה שותה, כאילו אין כאן שום עדות שהיא נטמאה, אלא יש כאן רק עדות של כינוי וסתירה מה שהיה קודם, והיא שותה, ואם היא נמצאת קשירה, היא מותרת לבעלה. והמקרה השני, שניים אומרים נטמאת, ואחד אומר לא נטמאת, לא הייתה שותה. מדובר כאן גם כן, מקרה שבו יש שתי נשים שמעידות שהיא נטמאת, ומגיע עד אחד ואומר שהיא לא נטמאת, הולכים אחרי הרוב ומאמינים לשתי אנשים שהיא נטמאת, ולכן אין למה לשתות מהמים האמרים, היא נאסרת על בעלה. ולפי הלשון השני בדברי רבי נחמיה, איכא דאמרי, כל איכא דעת העד אחד כאשר מעיקרא, אם יבוא עד אחד שהתורה קיבלה את עדותו כמו שניים, ויאמר נתמת אחרי שיהיו עדי כינוי וסתירה, התורה אומרת שיש לו דין כמו שני עדים, בוודאי שאם יבואו אחר כך אפילו 100 אנשים, לא יוכלו לבטל את העדות שלו. אפילו 100 אנשים נמי, יש להם דין כמו עד אחד דמיין, והעדות שלהם לא מתקבלת. ואם תשאל למה במשנה שלנו, שיש עד אחד שמעיד שהיא נטמאה, ואחר כך באים שניים ומעידים שהיא לא נטמאה, השניים נאמנים. אם אנחנו הולכים פה ברוב דעות, ורבי נחמיה אומר שכל מה שמאמינים לרוב דעות זה רק שלא היה עדות נאמנה בהתחלה, שנאמנת כשניים, כאן הרי כן יש עדות נאמנה בהתחלה לכאורה שנאמנת כשניים, איך רוב דעות יכולות להכחיש אותו? זאת אומרת, אם באמת במשנה שלנו מדובר שהעד שמעיד שהיא נטמעה זה עד כשר, שנאמן, והשתיים שמעידים נגדו זה עדות נשים, אז איך יכול להיות שהן באמת מכחישות אותו? התשובה היא, באמת, אחא במשנה שלנו במאי עסקינן, שהעד האחד זה גם היה אישה, כגון דעתה היא אישה מעיקרה. באה אישה והעידה שהיא נטמעה אותה אחת, והעדות שלה התקבלה, כי התורה האמינה לעד אחד, אפילו עדות אישה. אם אחר כך באו שני עדים פסולים והכחישו את העדות שלה, כיוון שהעדות של הראשונה מלכתחילה היה העדות אישה, אז העדות שלהם באמת מכחישה את העדות שלה, ותתרץ את דבריו ותרצה לדרבי נחמיה, הכי, לפי הלשון השני, נעמיד את דבריו של רבי נחמיה בצורה הזאת. רבי נחמיה אומר, כל מקום שהאמין התורה עד אחד, הלך אחר רוב דעות. אבל זה בתנאי שהעד הראשון לא היה עד כשר. ועשו שתי נשים בעדות של אישה אחת, כמו שני אנשים שמכחישים בעדות של איש אחד, שלכן העדות שלהם מבטלת את העדות שלו. אבל אם זה עדות של שתי נשים שבאות להכחיש עדות כשרה וגמורה של איש אחד, אז כי פלגה ופלגה דמי, זה כמו מחצה על מחצה. אם העידו בבת אחת, זאת אומרת, בתוך כדי דיבור, שהעד הראשון העיד שהיא נטמעה, באו השתיים האלה שאינם כשרות ומילות, שהיא לא נטמעה, אז הן נאמנות כמו מחצה על מחצה, והיא יכולה כן לשתות ולהיות כשרה לבעלה. אבל אם בהתחלה העיד עד כשר שהיא נטמעה, ורק אחר כך העיד השני שהיא לא נטמעה, אז דברי הראשון קיימים, ואפילו שתי נשים לא יכולות להכחיש. ומתי אנחנו אומרים שהולכים אחר רוב דעות? במקרה שהעדות הראשונה גם כן הייתה של עדות פסולה. שאלת השאלה, ותרתי בפסולי עדות, למה לי? למה צריך במשנה לדבר על שני מקרים של פסולי עדות? שבהתחלה היה עד אחד ואחר כך באו שניים, וכשבהתחלה היו שניים ואחר כך בא עד אחד, ובשני המקרים לומר שהולכים אחר רוב דעות. עונה הגמרא, מהו דתימה, אם היה רק דוגמה אחת, היינו סבורים לומר, כי אז לין, עד מתי אנחנו אומרים שבפסולי עדות הולכים בתר רוב דעות, הולכים אחר רוב דעות, דווקא כשפסול עדות של עד אחד אומר נתמת, ושני פסולים אומרים לא נתמת, הולכים לחומרה שהיא צריכה לשתות, כי הולכים אחרי הרוב, ומאמינים שהיא לא נתמת, אבל כשאחד אומר שהיא לא נתמת, ושניים אומרים שהיא כן נתמת, אחד פסול אומר לא נתמת, ושתיים פסולים אומרים שהיא כן נתמת, רוב הדעות לכולה שהיא לא צריכה לשתות. היינו סבורים לומר דלא אזלין הנחה רוב דעות, ועל ידי הכחשה של עד אחד פסול נאמר שזה יהיה ספק שקול והיא כן תשתה, כמה שמלן שגם בזה הולכים אחר רוב דעות, מכיוון שלפי רוב הדעות היא לא צריכה לשתות, אז היא אינה שותה. הדרן הלך, פרק שישי, פרק מי שכינה, ועד כאן דף למד א'.